שבת שלום, פרשת בלק. בכלל כל הפרשיות האחרונות, אם נשלח לקרוא בלק, יש שם באמת, אנחנו רואים כאילו סיפורים, אבל כמובן שהתורה זה לא איזה ספר סיפורים. צריכים באמת להבין ולהעמיק ובעצם לראות מה אנחנו יכולים להבין ולדלות מתוך הפרשיות האלה. אז בעצם פרשת בלק, נגיד איזשהו רעיון שראיתי בשיעור של הרב שניאור אשכנזי, שאני זוכה לראות כל שבוע, פרשת בלק היא בעצם היא פרשה מאוד מיסטית. אפשר להגיד את זה ככה, מגיע איזשהו אדם, נכון? מגיע בלעם, יש לו איזה כוח מאוד גדול בדיבוק שלו, הוא רואה מרחוק את מחנה ישראל, הוא מקלל וכו'. והשיא, אפשר לומר שהשיא של המסתורין של הפרשה, הוא מגיע בעצם בכל הסיפור עם בלעם והאתון שלו, שפתאום האתון פותח את הפה ונותן את איזשהו נאום של מוסר לאדון שלה בלעם, נכון, שיודע דעת עליון. אז בעצם בקצרה, בעצם הסיפור הוא אחרי שבלעם מבקש מהקדוש ברוך הוא פעמיים ללכת עם השרים שבלק שולח אליו, אז השם בעצם נותן לו את האישור, ובלעם יוצא על האתון. הוא הולך עם האתון באיזשהו משעול, והאתון לפתע נוטע מהאמצע של הדרך. בלעם תן המכה, אבל האתון לא רק שהיא לא חוזרת לאמצע, אלא היא הולכת עוד יותר עתידה, ממש על הקיר, וגם בעצם מולכת את הרגל של בלעם בינה לבין הקיר. ובעצם בלעם עוד יותר כועס ונותן לה עוד מכה, וכתגובה לזה האתון מתיישבת, זהו, לא זזה יותר. וכתגובה לזה אז בלעם נותן לה עוד מכה, ולפתע ואז בעצם פותחת האתון את הפה שלה, נותנת, אמרנו, איזשהו נאום של מוסר, למה אתה מכה אותי? אני פעם הכזבתי אותך, פעם עשיתי לך משהו, כל מה שאתה אמרת לי לעשות אני עשיתי. כנראה שאם אני לא עושה מה שאתה אומר, כנראה בעצם זה בעצם תמון בתוך דבריה, כנראה שאם אני לא עושה מה שאתה אומר, כנראה שיש לזה בעצם סיבה. ואז הקדוש ברוך הוא פותח את העיניים, בעצם מגלה את עיניו של בלעם, ובלעם רואה מולו את המלאך עם החרב השלופה, והוא מבין שהאתון ראתה משהו שהוא לא ראה, הוא פחות מהחמור. ובעצם ואז המלאך בעצם שם איזשהו תוסיח, בסופו המלאך אומר לבלעם שילך, אבל בעצם הוא יגיד רק את מה שהשם ישים לו בפי. עכשיו אנחנו פה בעצם נגמר הסיפור הזה, כל הפרשייה, ואנחנו מסתכלים ושואלים בשביל מה התכנסנו, כלומר מה הסיפור הזה, הרי כלומר בעצם בשביל מה הקדוש ברוך הוא משנה פה כל כך הרבה דברים מסדרי הטבע. אתון פותחת את הפה, בעצם היא רואה, היא מזהה את המלאך, איך בכלל יודעת לזהות את הצורה של המלאכים, באמת משהו פלא גדול. וגם אנחנו בעצם גם יודעים שזה בעצם גם כלל בעצם באמונה שהקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע, הקדוש ברוך הוא אוהב את הטבע, לא משנה את הטבע. וגם כאשר הוא עושה ניסים, אז הוא מלביש את זה בהמון כיסויים, שזה יראה כאילו שזה טבע. ולכן בנוסף לזה, מה יצא מזה? שוב, מה פשר כל המעשה הזה? הרי מה בסוף יצא? המלאך אמר לבלעם שילך בעצם יש לו את האישור ללכת. עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר אמר את זה לבלעם קודם, כלומר, לא מובן פה כל הסיפור הזה, הברבנל, על הפרשה פותח בהמון המון שאלות, וזה בעצם חלק מהשאלות שלו. שבאמת יש איזושהי שיטה בפרשנים שהסיפור הזה בעצם הוא לא קרה במציאות. זה בעצם היה סיוטים של בלעם, אם זה בעצם, אם זה הרמב״ם, הרלב"ד, זה בעצם היה איזשהו סיוט של בלעם. בלעם יודע בעצם שעכשיו בעצם שהוא הולך, הוא ממרא דעת עליון. הוא יודע שזה משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יעשה. ולכן, בעצם, כאשר אדם עושה משהו שהוא יודע שהוא לא, בעצם שאסור לו בעצם לעשות, אז הוא בפחד, יש לו פחדים. צד אחד הוא רוצה את הכבוד ואת הכסף, צד שני הוא יודע שהוא עושה בעצם, כלומר הוא יודע בעצם שהוא בעצם הולך להתחרט על מה שהוא עושה. לכן בעצם, בעצם בלעם בעצם יש לו איזשהו סיוט כזה, שבעצם שהוא מדרדר אפילו בעצם לרמה רוחנית שהיא פחות מהחמור שלו. אמנם בעצם יש בעצם שיטה שנייה שאומרת שזה כן היה, ולכן בעצם מתוך זה, כמו שקודם אמרנו, צריכים בעצם להבין את פשר העניין. אז הרבי מלובביץ' כמובן, סליחה, אז הוא מדייק ברש"י. רש"י אומר שבעצם המלאך הזה שהיה שם בעצם זה מלאך של רחמים, והרבי מברר, מדייק בעצם גם מתוך התורה על פי רש"י, מפרש בעצם את הפשר של הסיפור הזה באיזה רעיון בעצם שממנו ניתן בעצם להבין על הגודל של האהבה של הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא את הבריות שלו. בעצם מתחילת הפרשייה של הסיפור בעצם עם האתון, אפשר לשים לב שמשתנה בעצם הגילוי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו, הוא משתנה. זה בעצם כל הפרשה, מתחילת הפרשה, זה בעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה בשם של אלוקים, 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 אלוקים. וכאשר מתחילה הפרשייה הזאת בעצם של בלעם עם האתון, שם השם משתנה בעצם לשם הוויה. כידוע בעצם אלוקים זה המידה של הדין, הוויה זה מידת הרחמים. ובאמת השם יתברך בעצם לפעמים בעצם לובש כביכול את הגלימה של השופט הקטגור ועושה דין, עושה משפט, אבל בעצם לפעמים הוא גם מתמלא ברחמים, כמו אבא, אבא שמתמלא ברחמים על הבן שלו, על הילד שעושה מעשים לא נכונים בעצם, והוא עושה את הכל כדי שהוא לא יעשה את מה ש הבן רוצה לעשות בגלל איזה רצון רגעי. בעצם הקדוש ברוך הוא מנסה לגרום לבלעם בכל דרך אפשרית, אולי לא, משהו אולי בעצם יתפוס אותו, הוא יבין שהולך פה איזה משהו, שאם פתאום חמור מדבר והוא מזהים הלך, אז משהו פה קורה וזה יעצור אותו. עכשיו בעצם בלעם אפילו הוא לא יהודי, אבל בכל זאת השם שוב, אבל בכל זאת בעצם השם עושה את זה, כי בעצם בלעם הוא הסיר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ואתה בעצם אפשר בעצם להבין מזה בעצם את הגודל של האהבה של הקדוש ברוך הוא בעצם אלינו, שהוא, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בעצם גם בחיים באים לעשות כל מיני טעויות וכו', ומשהו לא הולך, זה אותו, כי הקדוש ברוך הוא בעצם מסמן לנו דרך המציאות שבעצם אנחנו צריכים רגע לעצור, להסתכל, אולי בעצם זה לא נכון מה שאנחנו עושים, ולעצור. עכשיו הרעיון השני שהוא טמון בעצם בדברים של הרמב"ן, אורח חיים הקדוש, ועוד הרבה בעצם פרשנים על התורה, כי בעצם הדיוק הראשון, אין בעיה, הסברנו בסדר למה קרו עצם הניסים, למה שינה הקדוש ברוך הוא את הטבע, אבל זה לא מסביר למה דווקא ככה. כלומר, היו בעצם יכולים לקרות עוד כל מיני ניסים, השמש יכולה בעצם להסיר כמו שקרה ליהושע, כל מיני דברים, למה דווקא פי האתון נפתח? אז הרעיון זה בעצם, בעצם הקדוש ברוך הוא עושה, בעצם הוא פותח דווקא את הפה של האתון, כי בעצם עושה בעצם איזה מין פרודיה של בלעם על עצמו. מה הכוונה? הכוח בעצם, הרי מה הכוח בעצם, הכישרון של בלעם? זה בעצם הכוח של, אמרנו, את הכוח שבדיבור, ובעצם זה שהוא רואה את המלאכים, נכון? הגמרא אומרת עליו בעצם שהוא בעצם ממש היה ברמת נבואה כמו של משה רבנו, לא כמו באמת, אבל בעצם ברמת הנבואה הוא היה שם. ובעצם בלעם מגיע עם הכוח שלו הזה, ששוב הוא לא שלו, אבל הוא מגיע עם הכוח הזה וחושב בעצם שבגלל היכולות, היכולות האלו יש לו איזה ש... יש לו בעצם איזה שהם יש לו אז הוא יכול להשתמש עם הכוח הזה להרס ולדברים רעים. ובעצם הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, לא אומר, אבל בעצם מסמן בעצם לבלעם דרך המציאות, אל תשכח מאיכן הגיע הכישרון שלך. כלומר, הכוח הזה הוא לא שלך, אני נתתי לך אותו. והראיה שבשנייה אחת אני יכול בעצם לקחת את הכתר הזה ששמתי לך על הראש, הכוח הזה, ולהעביר אותו לשחל שבחיות, לחמור. וזה מתקשר בעצם, זה דבר שהוא מאוד מאוד יסודי, כי היום הרבה בעצם בחברה שלנו, מה שמגדיר בן אדם, הדבר בעצם מקור הביטחון של האדם, זה היכולת שלו, הכישרון שלו, מה מייחד אותי על פני האחרים, מה יש בי, מה יש בי שאין באחרים. ובכלל גם העניין הזה של הכישרון זה פלא אדיר, למה אפילו בתוך אותה משפחה אח אחד יש לו איזושהי תכונה, איזושהי יכולת, ולאחר אין, למה? למה לזה וזה? אפילו גם למדע אין בעצם את ההסבר. לפעמים גם מתגלה בילד איזשהו משהו שהיה בסבא של הסבא של הסבא. ובעצם אפשר לומר שהכישרון זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא חשב על כל אחד ואחת. כלומר, הדבר המיוחד שמייחד ארגז הכלים, שמייחד כל אחד ואחת, בעצם בשביל התפקיד המיוחד שאליו הקדוש ברוך הוא בעצם שלח אותו לעולם. כלומר בעצם שוב, בעצם, ולכן בעצם כמו שאמרנו, בעצם בלעם לוקח את הכישרון שלו, את הכוח הזה שהוא קיבל ומשתמש בו כדי להרע, נכון? חכמים המה להרע, לוקח את החוכמה שלו, את הכישרון שלו, ובעצם מתמש בו לרע. אומר לו השם, ממש לא, הכישרון הוא בעצם הרבה יותר מחייב מאשר שהוא איזושהי סיבה לגאווה ולא יודע, וזה התרברבות, זה משהו כזה. הכישרון, היכולת בעצם האישית שכל אחד ואחד קיבל מאת הקדוש ברוך הוא, זה סיבה בעצם דווקא לקחת אחריות ודווקא להגיד תודה ולראות בעצם איך אני פועל בעולם מתוך המודעות שלי לעצמי שקיבלתי את זה, אבל זה לא שלי. ולכן אם קיבלתי את זה, כנראה בעצם שהשם הביא את זה דווקא לי, והוא רוצה שאני אעשה עם זה איזושהי בעצם פעולה במציאות ובחברה בסביבה שאני חי. ולכן בסוף השם בעצם, כל אחד בעצם, כמובן שאני קודם כל מדבר לעצמי, צריכים לחשוב בעזרת השם איך אנחנו לוקחים ומזהים ולוקחים את הכישרון שלנו, הדבר הזה כן הייחודי, מבינים כמובן בתוך התודעה שזה דווקא אצלי, כנראה שאני צריך בעצם להחזיר בעצם, בעצם להשתמש בזה בתוך העולם שלי, שזה בעצם השער שלנו אל העולם החיצוני, וככה בעצם לקדש את שם השם ולהשתמש עם הכישרון הזה למטרות מבורכות ונעלות. שבת שלום לכולם.